טוב, אתם כולם כבר יודעים, אבל מישהו שהיום פעם ראשונה, מישהו שלא יודע, אנחנו לומדים הספר הזה. זה ספר שנקרא נתיב למהר"ל, שהוא מסביר, מלמד, איך ללמוד שיטת המהר"ל. מהי שיטת המהר"ל ואיך ללמוד אותה. וגם והספר הזה מבוסס על נתיב אהבת ריאה, שכתב אותו מהר"ל בספר נתיבות עולם. ואותו אנחנו לומדים, ואנחנו פה נמצאים באמצע סוגיה שנקראת סוגיה תנורו של אחנאי, שהמקורה היא במסכת בבא מציע, בפרק הזהב. ובספר הזה אנחנו נמצאים בשאלת איך לקרוא לזה, הונאה. הונאה. הונאה שנגרמה לרבי אליעזר. ואנחנו נחזור, נגיד כמה מילים, כל מה שדיברנו הפעם שעברה, ומכאן נמשיך הלאה. מה שאנחנו ראינו בסוגיה תנורו של אחנאי, זה מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, האם תנור כשר או לא. רבי אליעזר אומר כשר, חכמים אומרים לא. רבי אליעזר מביא הוכחות לא שגרתיות על כך שהוא צודק, וזה כל מיני מופתים, ניסים ונפלאות, ואכן יוצאת בת קול ואומרת שרבי אליעזר, הלכה כרבי אליעזר, וחכמים דוחים את הדברי אפילו של בת קול, אומרים לא בשמיים היא. ואז כתוצאה של הדיון הזה חכמים מחליטים לנדות את רבי אליעזר. נידוי שלו זה דבר מאוד קשה, ובכלל נידוי כלפי מישהו בישראל זה דבר מאוד מאוד קשה, עד כדי כך כשנוהגים דיני אבילות, אדם קורא את בגדים שלו, יושב על הרצפה, מישהו שמנדים אותו, ואסור להתקרב אליו למרחק של דלת אמות, וכמובן לא מצרפים אותו למניין. זה משהו שהוא כמעט כמו שאדם שמת, וזה קטסטרופה. מאוד מאוד קיצוני, מאוד חריף, זה צעד במיוחד למי? זה לרבי אליעזר, רבו הגדול של רבי עקיבא, כן? הוא מורה, הוא רבו העיקרי של רבי עקיבא. ואם זה משהו שהוא יוצא מן הכלל, דבר כזה לא קורה כמעט. וכתוצאה מצער גדול שרבי אליעזר הצטער מזה, מת רבן גמליאל, נשיא של ישראל. זה גם משהו פה מזעזע. זה מחלוקת הפכה מתנור של אחנאי, הפכה למשהו טרגי, טרגי ממש. מת כתוצאה מזה רבן גמליאל, וגם בסופו של דבר גם מת רבי אליעזר. זה דברים קשים ביותר. אשתו של רבי אליעזר, שקוראים לה אמא שלום, ידע שאם רבי אליעזר כל כך יצטער, ושם בגמרא זה ייפול על אפיו, יעשה נפילת אפיים, ודאי שאחיה ימות, שזה רבן גמליאל. ואכן זה כך קרה. ורבי אליעזר שואל אותה, איך ידעת שהוא ימות? היא אומרת, מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? זה מההלל, כן? מהרבי שמעון, והלל, והלל מדוד המלך, כן? זה משהו ששרשל דורות, שורשים מאוד עמוקים, עד מבואה, מקובלני בית אבי אבא, שכל השערים ננעלים חוץ משערי עונה. ברגע שאתה פגעת באדם אחר, אתה יצרת מציאות כזאת שהונאה שנגרמה לו היא לא נמחלת, היא לא נעלמת, היא לא נסלחת. טוב. עכשיו אנחנו שואלים, אז באמת, למה עשו לו הונאה שכזאת? למה פגעו בו? מה סך הכל הוא עשה? במה הוא לא היה בסדר, רבי אליעזר, שתגובה כל כך חריפה, כל כך קיצונית למשהו, בסך הכל אנשים שמדברים, מתווכחים, זה אומר כשר, זה אומר לא כשר, טהור, זה טמא, מדברים, פתאום בום, ניתו, הורגו, מה קרה? סך הכל, מה זה? דיברו כמה מילים, זה אומר כשר, לא כשר. ואכן אנחנו רואים שזה לא מקרה יחידי שאדם לא עושה שום דבר, לא קרה כלום בסך הכל, הוא שאל שאלה, אמר מילה, משהו, דברים מאוד מאוד מינוריים, והוא לא עשה שום דבר רע, ופתאום תגובה עליו חריפה כל כך. אנחנו ראינו את זה דוגמה נוספת בגמרא, במסכת חולין, על חטא הלבנה. גמרא שם אומרת, מספרת סיפור שאיך לבנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, לא יכול להיות ששני מלאכים, דיינו היא ושמש, משתמשים בכתר אחד, שניהם נכללים מאור הגדול, למה שתיים צריך להיות רק אחד? הקדוש ברוך הוא אומר לה, נכון, את תימאתי את עצמך. זאת אומרת, למה אני? הרי אני סך הכל שאלתי שאלה, אז הקדוש ברוך הוא מנסה לפייס אותה, לא מצליח, ובסוף אומר, נכון, סליחה. אבל היא התמעטעה ונפגעה בלי שום סיבה, היא לא עשתה שום דבר רע, היא רק שאלה שאלה וזה הכל. פתאום, בום, ירדה מגדולתה. מקרה נוסף שאנחנו ראינו, זה מקרה של אמת. מדרש מספר על כך שקדוש ברוך הוא בא מתייעץ עם מלאכים שלו, שאחד מהם קוראים לו אמת, ושני זה שלום, צדק, חסד, והשם שואל אותם לברוא את האדם או לא, כל אחד אומר דעה שלו, יש כאלה שאומרים לא, כמו שלום ואמת, ויש כאלה שאומרים כן, כמו צדק וחסד, אבל כתוצאה מזה, הקדוש ברוך הוא שולח את אמת לארץ, ותשלח אמת ארצה, ואנחנו לא יודעים למה. הוא בא, שואל שאלה, מתייעץ, אמת אמר לו מה שחשב, פתאום בום, ארצה, ושלום, לא שלח ארצה. וכל המלאכים מופתעים, אומרים, למה ככה? תעלה את האמת מארץ, מה היא עשתה לך סך הכל? זהו, האמת לארץ. ואין תשובה, אין סיבה, אין הסבר. בדיוק כמו שעם ירח, אין הסבר. אנחנו לא מבינים למה ירח נפגע. בדיוק זה דבר כמו שאנחנו לא מבינים למה רבי אליעזר נפגע. למה נידו אותו? מקרה נוסף, זה סיפור עם משה רבינו. למה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל? אנחנו דיברנו על זה על פעם האחרונה על משה? סיימנו באמת, נכון? יופי. אז אנחנו עכשיו אותו סיפור עם משה רבינו. אנחנו נמצאים בעמוד שין ח'. אותה שאלה מתוארת עם משה רבינו. מדוע משה לא נכנס לארץ ישראל? מה אתם אומרים? למה הוא לא נכנס לארץ ישראל? כן, עיקה בסלע. במקום לדבר בסלע, נכון. נו, אז מה? יפה. ואתם יודעים שלפי רשי הוא כן דיבר לסלע. נכון? אתם יודעים לרשי? רשי אומר שהוא כן דיבר לסלע. רק מה? לא לאותו סלע, הוא טעה בסלע. סלעים אז זזו. אז זה הסלע אחר, הוא דיבר בטעות לסלע אחר. וגם יש דעה שאומרת שבגלל שהוא אמר שמונה המורים, נכון? שהוא אמר לבני ישראל מורים. יש דעה אחרת שאומרת שהוא כעס. אבל דבר אחד ברור, שישנם כל כך הרבה דעות שמסבירות את חטא משה, ואין ביניהם מכנה משותף, אין ביניהם הסכמה, שאנחנו מבינים שזה לא סיבה אמיתית. אתם יודעים שישנם בסביבות 20 דעות שונות למה משה לא נכנס לארץ ישראל? 20 דעות. אז מה זה אומר? שאף אחד לא יודע למה. הרי אם סיבה שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל שהוא עיקה בסלע, אבל אנחנו יודעים אם אתם זוכרים באסנה, במעמד אסנה בוער, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, אז הוא אומר לו שם, משה, לפי רשי, רשי מביא שם, משה אומר לו, אין סופי להכניסם לארץ, לארץ ולהיותם גאולם לעתיד. גאולם לעתיד. זה משה אומר לקדוש ברוך הוא ביום שהוא נגלה עליו. על איזה סלע, על איזה הקאה מדובר פה. שום הקאה, הוא יודע את זה כשהשם אומר לו, תלך, הוא שולח אותו להציל את ישראל, הוא עונה לו, לפי רשי, כן, וזה המדרש, אין סופי להכניסם לארץ ולהיות גאולם לעתיד, הוא כבר יודע את זה מראש. אז על איזה סלע מדובר? ואפילו יתרו ויהושע, אלדד ומידד, לפי הפשט הפסוקים, יודעים את זה מראש. אומר המדרש שכשבא עליו יהושע ואומר אלדד ומידד מתנבאים במחנה משה כלם, אתם זוכרים מה רש"י אומר על מה הם מתנבאים במחנה? משה מת ויהושע מכניס לארץ ישראל. כמה זמן זה לפני הקאת הסלע הסיפור הזה מתרחש? כמה זמן? 40 שנה. אתם יודעים, 40 שנה לפני שמשה יקה בסלע, כולם ידעו את זה. לא משה ידע, כולם. כולם ידעו שמשה לא מכניס אותם לארץ ישראל. אז על איזה הקאה מדובר? על איזה כעס מדובר? שמון אמורים, שום דבר, כולם יודעים. אפילו בחטא המרגלים, קדוש ברוך הוא אומר למשה אפילו בעצמו בפירוש, אומר לו, אף אחד מכם לא נכנס לארץ ישראל, אלא מי? כלב ויהושע. משמע, אתה לא, אתה ואהרון לא. ומילא, אם היה נגיד, שם יש איזה שתי סיבות הצטרפו יחד, נו, נאמר, אבל למה אהרון לא נכנס לארץ ישראל? מה, גם הוא יקה בסלע? הוא לא דיבר, ולא יקה, לא שם דבר, שום דבר. ומרים, כן. אלא ברור שזה לא קשור בכלל להקה בסלע. אז אם כך... זאת לא שאלה. זה צריך לשאול אותם. הם ודאי ידעו, אבל הם החליטו לתת את הפן זה של התורה, ולא פן אחר. זה הדגשות.
זה ללמד אותנו, לא?
מלטענו, יש הרבה דברים, אבל מה שאני אומר לכם זה לא דעתי, זה כתוב, אתם יודעים זה בלעדיי, כל העובדות שאמרתי לכם אתם ידעתם את זה, קראתם את זה, אתם יודעים את זה. אז על מה משה נענש? למה הוא לא נכנס לארץ ישראל? אין תשובה. זה אותו דבר כמו עם ירח, כמו עם אמת, כמו שזה קורה עם אלעזר, אותו דבר. עכשיו להבדיל, אני אראה לכם עוד שתי דוגמאות נוספות להבדיל, שגם שם אותו סיפור, אותו דבר, אותו מבנה. על מה נענש עשיו הרשע? למה לקחו ממנו בחורות, בחורה. לכולי אלמה זה היה דבר נכון וצודק וטוב, אבל למה? מה הוא עשה? אנחנו יודעים, כן, עשיו הרשע והוא כזה רשע רשע, אבל אתם שמתם לב שבתורה לא כתוב בשום מקום שהוא היה רשע? כן, ההפך. אם מסתכלים בצד החיצוני, עשיו היה מאוד נחמד. הוא מעורר דמות סימפטית.
רגיש.
חופשי כזה, איש שדה, בא, משדה, רגיש, נכון, וגם מכבד את אבא, וישר, דוגרי כזה, צברי, נכון?
איך הוא... התנהגות של לא אכפת לו מכלום כזה.
תמיד כאשר אהבת, שמה זה מדבר על יעקב.
כן,
הוא מכיר את מה שאבא אוהב, מכבד אותו. אז הוא אומר, מה אכפת לי, בכורה, לא בכורה, אנחנו אותו דבר, אנחנו חבר'ה, כולנו פה ביחד, מה זה משנה? על מה הוא, מה הוא נפגע? מה הוא עשה? מה הדבר רע שהוא עשה? לא כתוב בשום מקום בחומש. ולהפך, חז"ל אומרים שדווקא יעקב אבינו רימה אותו ואמר דברי שקר. ככה לפחות יוצא לפי אבן עזרא.
טוב, גם הוא שיקר. עשיו גם שיקר.
איפה?
עשיו שיקר שהוא לא אמר לאברהם שהוא לא אמר לאברהם שהוא מכר את הפורה.
אני עכשיו מדבר עד היום שהוא מכר בחורה. למה לקחו ממנו בחורה? אתה אומר אחר כך? אחר כך יש הרבה דברים. הוא התחתן עם נשים שהם היו עובדי עבודה זרה, ויש הרבה דברים רעים שהוא עשה. אנחנו עכשיו שואלים מה הוא לא היה בסדר, כן? זה נכון, אין ספק. אבל בינתיים, מה שאנחנו רואים בשלב הזה שלוחים ממנו בחורה, הוא בסדר גמור, לא עשה שום דבר רע, לפחות מפשט הפסוקים. ולהפך, אבן עזר אומר על יעקב אבינו, שהוא רימל אותו, כן, תסתכלו בעמוד שינטט, שלא אמר אמת. בא, וכך גם אומר יצחק אבינו, בא אחיך במרמה ויקח את בחורתך. זה בחורה שלך. מרמה, ולא אמר אמת. ובעל הטורים אומר כי יעקב רימה את אביו בבחורתו. וגם מפרשים אחרים כך אומר. כן, נכון.
אתה שואל אותו איך מעשרים אלה.
כן, נכון. אבל מה הוא אמר לו?
שהכוח,
תודה רבה לך.
כן, אבא שלו לא רע, סטרק לא רע.
אבל מה הוא שאל? הוא שאל אותו דברים אמיתיים ונכונים. הוא שאל אותו איך מעשרים את ה... איך מעשרים תרומות ומעשרות ממלח ומתבן, שזה פסולת וזה חומר דומם, ושלא צריכים היום לעשות תרומת מעשרות. והרב קוק מסביר שזאת מגמה אידיאלית גדולה מאוד, שאפילו מפסולת צריכים להקדיש את זה להשם, שזה הייתה טענה שלו, זה היה רעיון גדול של עשיו, שגם אפילו בחומר דומם צריכים להקדיש את זה לאינסוף. עכשיו, גיבור אחר, שהוא נענש בלי סיבה.
פרו
זה דיון, אצל רמב״ם יש דיון, והרמב״ם אומר הייתה סיבה. מה הסיבה? הוא עינה את בני ישראל לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו תשלח אותם. לא, לפני עשר המכות. הוא עינה את בני ישראל, הוא זרק את היהודים שלהם ליאור, בלי שהם עשו לו שום דבר רע. הוא היה רשע, יש סיבה לעונש שהוא קיבל. אבל נחש, אנחנו לא מבינים מה הסיבה. למה נענש נחש? מה הוא עשה? פיתה את אדם וחווה? אבל לזה הוא נועד. מי שלח אותו לפתות את אדם וחווה? הוא לא התנדב, הוא לא מעצמו הלך. וככה גם, וככה מסביר אור החיים הקדוש, זה ממש אצלכם בעמוד שין יוד, הוא אומר את זה בפירוש. תסתכלו בפסקה שלישית, הוא אומר ככה, ברור שלא על דת עצמו פעל הנחש. אין כל כך אשמה, אומר אור החיים הקדוש, על חווה, כי לא חשבה שיש בריאה בעולם ש... בראה השם להבחין בה אהבת ברואיו, והוא, שהוא הנחש. אתם יודעים, יש לך ספר?
אני שומע
אותך. לא, לכן לא הבנת. אומר, אנחנו בשין י' בפסקה שלישית. אין, סוף פסקה שלישית, שורה ישורה פסקה שלישית. אין כל כך אשמה על חווה, כי לא חשבה שיש בריאה בעולם, עכשיו אומר אור החיים הקדוש, שברא השם להבחין בה אהבת ברואיו. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא ברא ייצור כזה, מכונה כזאת, ביו-רובוט כזה, שהוא על ידו בוחן את אהבת ברואיו. פוליגרף. עכשיו פתאום יוצא בפוליגרף שהראש הממשלה שיקר. לא שלנו, נגיד של מדגסקר. ששאלו אותו שם משהו, והוא, כן, והוא שיקר בפוליגרף. אז עכשיו מה נעשה? נשרוף אותו, כן? נביא גרזן, טרח, 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 אין פוליגרף, זהו, נגמר הסיפור. נוותר את ה... אני יודע שם, איזה פרקליטה אחת, ונזרוק כמה עדים, כמה שרים, כמה זה, 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 הכל בסדר, הכל, אפשר להמשיך הלאה. אין דבר כזה. פוליגרף נוצר כדי לגלות את האמת, ככה גם נחש, לפי אור החיים הקדוש, שהוא נברא, תשימו לב לביטוי הזה, שיש בריאה בעולם שבראה השם להבחין בה אהבת ברואיו, שהוא הנחש.
כן. אמרנו עם הרב שרקי שהנחש היה אדם בעצמו, כאילו זה היה חלק מהאדם בעצמו לפני שהוא היה...
כל השאלות, מתתנים, זה אי אפשר, מה אני עכשיו אעשה עם מה שהוא אמר, או עכשיו תבוא אליו, תגידו, רב פיירמן אמר, זו טעות גמורה. אם אתם עכשיו תבואו ותגידו שרב פיירמן אמר שהעשיו התאה, או אני יודע, רימה את יעקב, את, סליחה, יעקב רימה את יצחק, אז זה יהיה נכון או לא?
זה נכון. זה
לא נכון, זה לא רב פיירמן אמר. מה אני ומי אני? מה אתם באים פה ללמוד מה שאני אומר?
לא אמרתי שרב שרקי אמר.
לא אמרתי ש... זה משהו אחר. זה אתה אומר.
למדנו עם הרב שרקי.
זה משהו אחר לגמרי. זה דבר שהוא עקרוני וצריכים להבין אותו ולדעת אותו. אנחנו פה לא לומדים ספרות ולא לומדים פילוסופיה. מה ההבדל בין לימוד ספרות, פילוסופיה דתית, נגיד פילוסופיה דתית, אפשר ללמוד תיאולוגיה, תיאוסופיה, יש כל מיני, נכון? ומה שאנחנו אומרים, מה שעכשיו אנחנו לומדים, מה ההבדל? ההבדל הוא מה?
חיים, זה בתוך החיים.
נו מה, פילוסופיה, אתה חושב שזה לא חיים? זה מאוד, לא, מה זה? יש המון דברים עמוקים ואמיתיים וטובים. לא.
זה אלוקי, זה
מהשמיים. נכון, זה הבדל. ההבדל הוא, זה שספרות, כשלומדים ספרות, אז אנחנו לומדים את מה שאמר אדם מסוים. שייקספיר או מיכאיל בכתים. לא משנה. פילוסופיה, אנחנו לומדים מה אומר הוא, מה אומר שם ז'אן-ז'אק רוסו. אנחנו לומדים מה הוא אמר. כשאנחנו לומדים תורה, וזה שונה, אנחנו לומדים לא מה אני אמרתי או רב אחר אמר, כי מי אני? אולי אני עובד עליכם. אולי סתם צחקתי. לא, עבדתי עליכם, אימנתם לי איזה טיפשי. לא, בשום פנים ואופן. אני לא באתי לעבוד, אני בא עכשיו ואומר, תראו, זה מה שאני רואה שקיבלתי את זה מרבותיי, או זה שמה שאני רואה את זה, זה כתוב במפרשים. זה מה שעומדים, אומרים רבותינו הקדושים, רשי, רמב״ם, אבן עזרא, זה מה שאנחנו עומדים. אז אם זה מה שהם אומרים, אז זה משהו אחר לגמרי. זה לא ספרות. אנחנו לומדים מה שהם אמרו, ומאיפה הם יודעים? הם יודעים מהרבותיהם, והם מרבותיהם, והם ממשה רבינו, ומשה מעת השם. אנחנו מעבירים את האמת מעת השם יתברך, מדור לדור, מאב לבן, מרב לתלמיד, באופן ישיר עד מרשי, עד אגרא, מאגרא, עד רב קוק, מרב קוק לרב בגון, מרב בגון, בום, לפה, לכאן. באופן ישיר. אני יכול להגיד לכם בדיוק מי היה רב של מי, וככה אנחנו יודעים עד משה. אז אנחנו לא לומדים מה שאני חושב. כי מה אני יודע? מי אני? מה אני יכול להגיד? אבל כשאור החיים הקדוש אומר דבר הזה, אז דבר שהוא דורש הבנה, דורש המכה. אז זה בדיוק מה שההבדל בין ספרות ובין תורה.
כן. אתה
צריך לשאול אותו, איפה מקור שהנחש היה אדם? ברגע שמביאים מקור, אז זה מקור שמתייחסים אליו.
כי הוא אמר שנדע את המקור.
אז תגיד מקור.
הוא אמר שהנחש היה ארור מכל חיית השדה. מי ארור מכל חיית השדה? זה אדם בעצמו.
לא, אני אומר, איפה זה כתוב?
אני לא יודע מאיפה הוא ציטט.
אז למה? זו שאלה אחרת לגמרי. אז ברגע שיש לך שאלה לרב, צריכים לשאול את הרב. ברגע שיש לך שאלה למקור, אז אנחנו יכולים לדבר פה על מקור. כי זה שהוא היה ארור מכל צד על זה, זה לא כתוב. חוץ מזה על אדם, לא כתוב שהיה ארור.
אני
דווקא קראתי
שאלה. הנחש היה ארור מכל חיית השדה.
ארור.
ארום מכל חיית השדה, אז אומרת שזה היה אדם בעצמו.
טוב, צריך מקור. זה הדבר שאדם אומר. זאת אומרת, אני לא צריך להבין איך זה מסתדר. אני פה מנסה להבין מה אומר אור החיים הקדוש. טוב, ממשיכים.
הוא היה אחד המלאכים הקדושים של
הפר. נכון? זה כן כתוב.
זה הקבלה.
נכון, לא, אנחנו לא לומדים פה קבלה. אנחנו לומדים פה תורה ניקלה.
אז זה כן כתוב.
זה שמלאך, זה שנחש היה מלאך, זה כתוב בנגלה, ודאי. נחש היה מלאך.
שנפל לך.
זה אומרים את הנעים, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שחבל על אותו שמש הגדול, אומר, חבל שהוא נפל. הוא היה פוקד על כל המלאכים. זה כן, כתוב. ועוד אומר אור החיים הקדוש. סליחה, כן, והיא אישה ענייה על חווה נאמר, לא עלה בדעתה כי ישנה בריאה זו בעולם לנסותה. אז לנסות אותה, לזה נוצר נחש. ממשיכים בשין יוד, שורה אחרונה, כי ידוע הנחש היה מלאך. מי אומר את זה? ספורנו וגם פרי צדיק אומר את הדבר הזה. כן? זה המקור. למלאכים אין בחירה חופשית. זה גם ידוע. אם כן, מדוע נחש נענש?
איפה
יודעים
שהוא
נענש
בכלל? זה
כתוב
שהוא נענש?
כן.
אומרים שאתה על גיחונך.
ארור, על גיחונך, כן, כן, כן. לא, לקום ממנו רגליים וידיים. לא עלינו. הלאה. לא רק הפגיעה הלא מוצדקת לכאורה בדמות המרכזית, אנחנו בעמוד שין י' א', משותפת לכל הסוגיות הללו, כן, מה שאנחנו דיברנו קודם, אלא קיים מכנה משותף נוסף. כל הדמויות המוזכרות, ועכשיו אנחנו, אז כל הדמויות שאנחנו עכשיו הזכרנו, רבי אליעזר ונחש ולהבדיל, סליחה, רבי אליעזר והירח ואמת ומשה רבינו ולאבדיל, נחש ועשיו, כל דמויות שעכשיו דיברנו עליהם, שכלפיהם לכאורה נעשה עוול גדול והייתה פה הונאה גדולה, מה שמכנה משותף ביניהם כולם, זה שכל הדמויות הללו לפי מהר"ל, הם מייצגים מידת הדין. דין. הם כולם סמל של מידת הדין. ויש לכם פה בעמוד שין יוד רשימה שלמה של המקורות, איפה נאמר על כל אחת מהם שהוא מייצג מידת הדין. אז אם כך, אנחנו כנראה צריכים לנסות להבין, האם זה מקרה שכל הדמויות הללו שמייצגים מידת הדין פתאום מקבלים עונש בלתי צודק לכאורה.
אם הולכים איתם במידה הזאת, יכול להיות שהם צריכים לקבל
כך. אז צריכים עכשיו לנסות להבין. ואנחנו נתחיל את הניתוח שלנו מהמושג תנורו של הכנאי. כן, נכון, ואנחנו נגיע, בזה אתם מחפשים את הסיבה הזאת, נכון? אתה צודק. בואו נחזור לסוגיה שלנו, תנורו של הכנאי. תגידו לי, מתי אתם פעם שמעתם שלתנורו, שלתנור בגמרא יש שם? תנורו של איציק. מה אכפת לי של תנור של מי? למה לא כתוב שניים שאוחזים בטלית של יוסקה? לא כתוב.
אולי זה סוג תנור מסוים.
אז הסבירו, תנור הוא בנוי חוליות חוליות, ולא בצורה אחידה, שבין חוליה יש חול. יש הרבה דברים מסוימים, דברים מורכבים, מיוחדים, הרבה, אבל לא מקשרים את זה לשם של בן אדם. זה יש תמיד משהו שיש ארבעת השומרים. אז לא אומרים, ארבעת השומרים, ואלו הם, משה וראובן ולוי ויצחק. לא, לא, אין שמות. אין לנו בגמרא שמות של החפצים. ויש רק מקרים בודדים יוצא מן הכלל שבהם חז"ל כן נותנים שם לחפץ מסוים. אבל תמיד כשיש שם לחפץ מסוים, יש לזה סיבה גדולה. זאת אומרת, הם רוצים להוסיף לנו, ללמד אותנו משהו. משהו מסתתר מאחורי העובדה שיש לה שם. בדרך כלל לא כתוב שור תם של מישהו, שנגח שור של מישהו, נכון? אין כזה, או פרה של מישהי. לא כתוב, אבל כן כתוב פרתו של רבי אליעזר. זה כן כתוב. פרה של רבי אליעזר.
או חמו של
רבי פנחס בן יאיר, נכון. אז ברגע שמופיע שם שם, סימן שמשהו, זה בא להגיד לנו, איזשהו רעיון. מה הרעיון? רעיון שרבי אליעזר, באמת מה שכתוב שם, שהפרה היא לא הייתה שלו. זה גמרא ידועה, שהייתה פרה, שאמרו, זה פרה של רבי אליעזר, פרה של רבי אליעזר, כולם דיברו על פרה של רבי אליעזר, ובסוף מתברר שזה לא פרה של רבי אליעזר. אז הוא אומר, רגע, אז למה אתם אומרים שזה פרה של רבי אליעזר? אומרים, כי זה היה הפרה של שכן שלו. נו, אז זה של שכן. הוא אומר, לא, אבל שכן עשה אווירה. נו, ורבי אליעזר לא מיכה. וכיוון שהוא לא מיכה על אווירה שנעשתה, הצמידו את הפרה הזאת, אמרו, כאילו זה אווירה שלו, אתה לא מיכית. לא, 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 לא אמרת שזה לא בסדר. ולכן עכשיו הפרה הזאת היא כאילו שלך. מזה אנחנו לומדים דבר גדול ועמוק. לכן יש לפרה שם, פרה של רבי אליעזר. או אותו דבר גם חמור של רבי פנחס בן יאיר, שחמור הגיע לדרגה כל כך גדולה שהוא היה, הגיע עד ממש קרוב מאוד לבחירה חופשית, שהחומר של אדם הקדוש, אדם הצדיק, יכול להתעלות לדרגה כמעט של בחירה חופשית. זה דבר עצום. אז מה בא להגיד לנו חז"ל כשהם אמרו, תנורו של אכנאי? מה אכפת לי שמי תנור? אלא ברור שפה תמון איזשהו עיקרון, נכון? פה תמון איזשהו רעיון נוסף שבא עכשיו, שמסתתר מאחורי הביטוי הזה, תנורו של אכנאי. מה הרעיון הזה שמסתתר שם? כדי להבין זאת, אנחנו צריכים להתבונן במשמעות של המושג, של השם הזה, אכנאי. אתם מכירים עוד מישהו, יש מישהו בכיתה שקוראים לו אכנאי? אין פה מישהו אכנאי? כן, נכון. זה לא מקרה שאין פה מישהו שקוראים לו אכנאי, כיוון שתרגום של אכנאי זה נחש. אז והתוספות אומרים שם במקום שזה שקוראים לו אכנאי, אז הוא, מה הוא מסכן? נולד ונתנו לו שם, אני יודע, נמרוד או יסר. מה הוא יעשה? נולד, זהו, גמר, הוא קיבל את זה. מה הוא יעשה עכשיו עם זה? אבל פה כתוב תוספות אומרים במסכת, בתלמוד ירושלמי, אומרים שנחנאי בעצמו בחר לו את השם הזה. לא שהדביקו לו את השם, הוא בחר בשם הזה. סימן שיש שם משהו מסתתר, משהו שם קורה בסיפור הזה, שלא, שהוא קורא לעצמו נחש. בן אדם שקורא לעצמו נחש, יש משהו עומד מאחורי הסיפור הזה. ואכן, מה עומד? שנייה, מה עומד? שבאמת, שבאמת נחש הוא זה שעומד מאחורי כל ההתרחשות שמדברים על התנור שלו, ושאלה שהיא נדונה כאן בין רבי אליעזר ורבי יהושע וחכמים, זה לא האם תנור כזה לא כשר, אלא מה המהות של נחש. האם נחש זה מישהו רע? האם נחש זה שטן? זה משהו נורא והיום? או שיש בו צד חיובי? כן, מה רצית לשאול? כן. האם יש בנחש משהו חיובי? ואכן, יחס של חז"ל ושל תורה לנחש הוא לא יחס פשוט. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים נחשים. אנחנו, כן, בשביל נחש זה סמל של רע. אבל תשימו לב שהתורה לא מתייחסת ככה לנחש. כשבני ישראל היו צריכים להתרפות מהמחלה, אם רצו לחיות, הם היו צריכים להביט על נחש. נחש הנחושת שמשה רבינו עשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו. עד כדי כך הגיעה השאלה והדבר הזה כל כך מפתיע שחז"ל שואלים בגמרא, שואלים רגע רגע, וכי נחש ממית ומחיה? מה, נחש יכול לחיות? למה דווקא צריך להסתכל על נחש למעלה בתור משהו חיובי, בתור משהו איזשהו סמל, שאם אתה רוצה לחיות תסתכל על נחש אז תחיה? כן. נכון. והמטה של משה, דבר בין הדברים הקדושים ביותר, הופך לנחש. והמזבח הנחושת, חז"ל אומרים שזה נחש. והחושן זה אותיות נחש. והשולחן זה אותיות לנחש. בית המקדש כולו מוקף בנחש. ואפילו משכן, משכן הגדול, משכן הקדוש שלנו, שעומד שם הראשון שאנחנו בונים אותו במדבר, הבריח התיכון שמאחד, שכל המשכן עומד עליו, בריח התיכון, חז"ל אומרים, מי זה היה? מה זה היה בריח התיכון? כמה היו בריחי התיכון? אחת. אבל כמה יש צדדים? שלוש צדדים, נכון? למשכן, היו שלוש צדדים עם הכניסה, כן? שלוש צדדים. אם זה אחת, אז איך הוא מחבר שלושת הצדדים, בריח התיכון.
סליחה,
ועוד
משהו, אפילו
הגיבה אצלה
של משיח, זה אותו דבר.
נכון. חז"ל אומרים שמשיח זה נחש, אמת. והשבט דן, סמל, אחד משבטי השם, זה נחש. ויוסף הצדיק אומר על עצמו, ואנוכי נחש ינחש, נחוש ינחש. אתם מבינים? נחש זה לא דבר כזה רע ומישהו שזה, זה משהו גדול מאוד. אז למה בריח התיכון הוא נקרא נחש? כי זה נחש הבריח. שם המלא של הנחש הקדמוני הוא נקרא נחש הבריח. בריח הקלטון. והוא היה, כתוב שהוא היה בנס, היה נכנס בריח מן קרש כזה, והיה מתכופף בפינה, הולך עוד פעם מתכופף בפינה, ונסגר כאן. וכשהם מוצאים אותו, הוא היה קרש ישר. כשהם מכניסים אותו, הוא היה מתקפל. אז זה אומרים, זה היה נחש. אז כשהוא גורש מגן עדן, לאן הוא גורש? לגיהנום? הוא גורש לקודש הקודשים, לבית המקדש, לתוך למשכן השם, מול ליבו של כהן הגדול. לשם גורש הנחש. אז זה מה שאנחנו מחפשים. ועד כדי כך, שנחש באמת זה האבן בוחן, אם מישהו מגדולי ישראל יכול לשבת בסנהדרין הגדולה. אתם יודעים את זה, לא? שכל מי שרצה להיות חבר בסנהדרין, הוא היה צריך להוכיח שהוא מסוגל להוכיח שהשרץ זה דבר טהור. הפוך, להלכה זה לא ככה, שרץ זה טמא. אבל הוא היה צריך להוכיח מהתורה, להביא הוכחות ופסוקים והכל מהתורה, ששרץ זה דבר טהור. אבל איך הוא היה מביא את ההוכחה הזאת? מנחש. ככה הם עושים. מה נחש שממית טהור, ובאמת נחש טהור, הוא לא טמא, הוא לא מטמא. השרץ שאינו ממית לא כל שכן. ואז, רק אז הוא היה יכול להיכנס לשרת בסנהדרין הגדולה.
איך
הוא
יכול
להוכיח
שזה טהור,
זה
לא טהור?
נכון, זאת השאלה. אבל ככה אנחנו לומדים, שלכל מי שיושב בסנהדרין הגדולה, יש לו יכולת עקרונית להפוך את הרע לטוב. רע לטוב, ואת החושך לאור. כך כתוב על משיח, שמשיח יהפוך את הלילה לאור, ורע לטוב. זה בעצם התפקיד העיקרי של התלמיד חכם, של אדם, שאתה יודע להוציא את הטוב מהרע.
ולהפך?
לא, להפך, זה תפקיד של שטן.
להפוך את הטוב, את הרע לטוב, שהרע בעצמו
יהפוך לטוב.
ממש יהיה טוב. לא...
נכון. 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 ודבר הזה אתם יכולים לראות, מי שמעניין אותו, הדבר הזה בעמוד הבא, בעמוד ש"י"ב, אנחנו שם נמצא הפרק הזה, מיהו אותו אחנאי, ש"י"ב, מיהו אותו אחנאי, ובש"י"ג, עמוד הבא, פה אנחנו מביאים את דברי רבי שמעון בן מנסיה, שאומר חבל על שמש גדול שעבד מן העולם, וכמו כן אין זה מקרה, אנחנו בשינית ג', אין זה מקרה שכל תלמיד חכם המבקש לשבת בסנהדרין הגדולה חייב להיות מסוגל לטהר את השרץ מדאורייתא ודווקא מהנחש. אמר רבי יהודה, אמר רב, אין משיבים בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה, לא סתם, כן, מן התורה, להביא מדאורייתא הוכחה שהשרץ טהור. אמר רב, אני אדון ויתרנו. אז הרב אומר, אני יכול. אז אומר לו רבי שמעון, נו בוא נראה אותך, כן, בבקשה. אומר הרב, מה הנחה שממית ומרבה תומה טהור? שרץ שאינו ממית ומרבה תומה אינו דין שיהיה טהור? זה גמרא בסנהדרין בי"ז עמוד ב'. אז לא רק מבחינה הלכתית נחש הינו טהור. כן, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מצאנו שמבחינה הלכתית פלא, זה דבר מוזר, כן? אומנם שם אני יודע, החיות, שבע חיות טמאות הן טמאות, אבל נחש הוא לא אחת משבעה, הוא דווקא נחש טהור. למה זה כך? טוב, משהו תמה, מוזר. אז פה אני מסביר, לא רק מבחינה הלכתית נחש אינו טהור. הלכה איננה פורמלית וחיצונית למהותו של נחש, אלא משקפת אותו ומגלה את פנימיותו. עמוד ש"י"ג. זוהי דרישה היותר בסיסית מתלמיד חכם אמיתי, להיות מסוגל להוציא את הטהרה מן הטומאה, את האור מהחושך, את העולם הבא מתוך העולם הזה. אין זה נקרה שמחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים התמקדה בתנורו של נחש דווקא. אז אם כך, כשהם מדברים על תנורו של אחנאי, יש לזה שורשים גדולים ועמוקים מאוד מאוד מאוד. מלגיד, טהור, טמא, תנור הזה, מחוות ההוא, המגבת ההיא, בסדר, מה זה משנה? מה? סיר לחץ, כן, מיקרוגל, בסדר, נו, נו. לא. כשהם מדברים על תנורו של אחנאי, פה משהו יסודי ביותר, זה משהו, דבר עמוק.
אז מה זה אומרת, רבי אליעזר ניסה... הוא ניסה לתאר את הנחש, שהנחש הוא... או שעפו.
אני חושב שזה עכשיו אנחנו נראה שעוד דבר עוד יותר מפתיע. לא זו בלבד שרבי אליעזר רצה לטהר את נחש, לא על נחש מדובר, אלא דבר עוד יותר קשה ועוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי. על מה הם מתווכחים? על מה הוויכוח? על תנורו של נחש.
מה זה?
זה מה שאני רוצה לשאול אתכם.
מה שהוא אוכל נחש?
מה?
מה שהוא אוכל נחש?
קרוב. אבל מה זה תנור של נחש? כן, זה מה שהוא אמר, יפה. אבל יש עוד משהו. עכשיו אנחנו ננסה להבין שהתנור זה לא תנור, והם לא מדברים על התנור בישול. זה משהו הרבה יותר גדול.
אולי הארץ שלו?
טוב, הנה מיכאל עכשיו, מיכאל עכשיו רומז לנו, אומר זה כתוב, זה הכותרת הבאה בספר בעמוד שניות ג', אתם רואים מה כתוב? יום בוער כתנור. אז על איזה תנור מדובר? תכף תראו. ברור כי לא על תנור בישול כלשהו חלקו חז"ל. אפשר להגיד פה, לא רק על תנור כלשהו חלקו חז"ל, כך יותר מדויק. תנורו של הכנאי, כמו שאר הדברים המופיעים בגמרא ובמדרשים, מבטא את עניינים ואת הרעיונות הנשגבים והנשיאים העומדים ברומו של עולם. דהיינו. כאשר חז"ל אומרים לנו משהו, שהשור הזה הוא מועד, והשור הזה הוא תם, ומלמדים אותנו איך לייבש פשטן, ואיך לעשות עיגולי דבילה, ואיך לעשות שם, איך לאסוף כל מיני דברים. הם לא מדברים על עניינים של עולם הזה בלבד. הם לא באים עכשיו לספר לכם... את הפטנטים של לפני, שהיו לפני 2000 שנה איך לייבש דבילה, כי לא אכפת לי לא מהפשטן ולא מדבילה, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין אותי לראות כל זה, אלא על ידי מושגים הללו של 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 שם אבנים שמייחדים אותם לשבת, ועל ידי חול ועל תנור והמחבד והפשטן והנעליים, נעל מסומרת, מסומר, כל הדברים הללו הם מייצגים רעיונות, רעיונות גדולים, עמוקים, אדירים, שהם לא שהם לא שייכים לימים, לזמנים שלנו, אלא הם נעוצים באידיאל היותר נשגב ויותר גדול של העתיד, של המציאות המושלמת, המוחלטת. לכן הם תמיד נצחיים. זה לא משנה איך אתה קורא לזה, אש או דלק גרעיני. יש פה איזשהו רעיון שהוא מפעיל את הדברים הללו. אתם יודעים? אז ברור שכשאנחנו מדברים על תנור, ברור ששם משהו מסתתר עמוק. ואתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה באחד השיעורים הראשונים שהתחלנו ללמוד על שיטת המהר"ל, ואנחנו הבאתי לכם הרבה מקורות שמהר"ל אומר את זה בפירוש, וגם הביא דוגמאות ששם מסופר לכאורה על משהו כזה סתם בנאלי, סתם כזה רגיל, ופתאום מתברר שם מעמקים אדירים. אותו דבר גם פה. נמשיך לקרוא. נתחיל מהתחלה. ברור כי לא על תנור בישול כלשהו חלקו חז"ל. תנורו של הכנאי, כמו שאר הדברים המופיעים בגמרא ובמדרשים, מבטא את עניינים ואת הרעיונות הנשגבים, הנשיאים, העומדים ברומו של עולם. לא בעבור תנור מטבח פשוט, השתנו סדרי בראשית, שרבי אלעזר היה מעיף שם את הקירות הבית, ואת המים זרמו הפוך, והעץ עף שם באוויר. לא בעבור תנור, כדי להוכיח שתנור בישול לזה, אז בשביל זה יעופו עצים באוויר. בשביל זה נודע תלמיד חכם, נהרג נשיא בישראל, כל זה בשביל להכשיר תנור. תנורו של אחנאי היה מיוחד במינו. לעתים קרובות מופיע מושג תנור אצל חז"ל כמילה נרדפת לגיהנום. כך למשל בילקוט שמעוני. רבי נתן אומר, מניין אתה אומר שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו גיהנום, שנאמר, הנה תנור עשן, זהו גיהנום. כן, זה אלקוט שמעוני. וכן אומר רבי ישמעאל, ותנור לא בירושלים, זה פתחה של גיהנום. וכן פי רבי זעירה, שאמר, לא נבראו מלכויות הללו, אלא עצים לגיהנם, שנאמר, והנה תנור עשן ולפיד אש, ואין תנור אלא גיהנום. כן, לפי רבי זעירה זה אפילו בצורה הרבה יותר חריפה, הוא אומר, כן, הרבה יותר ודאי כזה, כן? אומר, אין כזה דבר שכל פעם שכתוב תנור, תמיד יש לזה רמז לגיהנם, שנמשלה כתנור, שנאמר, נאום השם אשר אור לו בציון. אור, אור זה אור, כן? האש, אש בציון, והאור שמדובר שם זה, שככה מפרשים מסבירים שאור זה מושג שם גיהנום. כפי שראינו קודם לכן, תפקיד הגיהנום בהוויה הינו חשוב מאוד. היה לנו בספר, אתם זוכרים, היה לנו שיעור שלם. אנחנו נתנו פה שיעור על מהות הגיהנום, מה זה גיהנום. ואומנם, לעתיד לבוא, תפקיד זה מתעצם אף יותר. לפי חז"ל, אופ, זמן נגמר. יש לנו 5 דקות, נכון? יש 5 דקות. טוב, אז בואו נקרא מהר. לפי חז"ל, חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה יהיה ביטול וביאור כל פחיתות, כיעור ורשע הקיימים בעולם. כיצד תעשה מלאכת הזיכוך הזו באחרית הימים? האיך יצרפו כל אותם סיגים שנדבקו בנפש האנושית במהלך כל ההיסטוריה? כזכור, זהו יהודו של הגיהנום. לכן, כשהנביא מלאכי מתנבא על יום הדין הגדול, הוא מתארו כיום בוער כתנור, ושורף כאש את כל הזדים וכל עושי רשע. כי הנה יום בא בוער כתנור, ויהיו כל זדים וכל עושי רשע קש, רשעה. קש, ולהט אותם היום הבא, אמר השם צבקות, אשר לא עזב להם שורש וענף. אם כן, כפי שאנו רואים, הגיהנום הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה, מאותו יום הדין הגדול שיבוא בקץ הדורות. כך מפרשים חז"ל פסוק זה בנביא, כי הנה יום בא, זה יום הדין, בוער כתנור, זה גיהנום שנמשל לתנור. ואפילו למען דאמר אין גיהנום לעתיד לבוא, גם הוא סובר שיהיה צורך בביאור רשע ושריפתו על ידי הוצאת חמה מנרתיקה. נראה שאותו יום של הגאולה יהיה יום קשה לחלק מהאנושות. לא כל אחד יהיה מסוגל לשאת את עוצמתו. יהיו כאלה שהפגישה עם תנורו של אחנאי יהיה קטלני עבורם. האם מוכשרת האנושות כבר עתה להיחשף לשמש הגדול של יום הדין, ואזי תנורו של אחנאי יהיה כשר, או שמא דרושים עדיין תיקונים גדולים ועמוקים בעולם, למען יהיו מסוגלים רוב בני אדם לעמוד בחום היום הבוער כתנור. על כן, תנורו של אחנאי תמהו לעת עתה. בשאלה זו חולקים רבי אליעזר וחכמים.
רבי אליעזר טען שכבר העולם מוכן לגיהנום הקשה, והחכמים טענו שצריכים עדיין עוד צירופים, עוד הכנות לזה. זה המחלוקת?
נכון. כולם הבינו את זה כך?
אני הבנתי את זה, זאת אומרת, בשמיים דווקא כן מסכימים עם רבי אליעזר, שהעולם כן מוכן, אבל חכמים לא, ודווקא הלכו לפי חכמים?
נכון. למה? זה אנחנו ננסה להבין בפעם הבאה. אבל אני רוצה אולי לסכם בכל אופן מה שאמרנו. אז יוצא שמחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים היא מחלוקת על תנורו של אחנאי, האם הוא כשר או לא. פירושו של הדבר, משמעות של הדבר הזה, האם העולם שלנו מוכן כבר לפגישה עם יום הדין הגדול, עם אותו יום שהוא יהיה כולו קשה ובוער כתנור, ויש כאלה שוודאי לא יוכלו לעשות אותו ולא יחזיקו מעמד, וזה יהיה מפגש מאוד קשה. אז רבי אליעזר אומר, ואנחנו עוד מעט נראה למה הוא אומר ככה, זה לא במקרה שהוא סתם אומר, כן, יהיה בסדר, זה לא ככה. אצלו שיטה, שיטה שלמה, עמוקה, ובעזרת השם אנחנו נראה אותה. אבל רבי אליעזר אומר, כן, העולם שלנו כבר מוכן קץ המגולה, לתיקון המוחלט, לביאת המשיח, לבניית בית המקדש, הכל הכל, כבר עכשיו אולם מוכן ומזומן, אפשר שתבוא גאולה עכשיו. וחכמים אומרים, לא, זה מוקדם מדי. אם עכשיו תבוא גאולה, רוב האנושות פשוט תשמד. ואנחנו לא מוכנים לזה. ולכן, לעת עתה, תנורו של אחנאי, תמה. כי אם הוא עכשיו הופיע בעולם שלנו, זה יהיה סוף העולם. ורבי אליעזר אומר, לא. ועל שאלה שכזאת, זה שווה שאולי אנשים שיתרחשו ניסים בעולם, ואולי אפילו זה שגדולי ישראל יסכנו את חיים שלהם. הם מבינים כל זה, והם יודעים במה הם עוסקים. הם מבינים מה התוכן של שיחה שלהם, של התוכן של מחלוקת שלהם, של ויכוח שלהם. הם מבינים על מה הם דנים. ולכן זה כל כך חריף, ולכן זה כל כך משמעותי. זה לא ביטויים כאילו, זה תחת, זה ככה, מה אכפת לך? כמה סנטימטרים על המפה? תזיז את זה, נו, מה אכפת לך? אז גבול יעבור פה, גבול יעבור פה, העיקר שנהיה בריאים. מה זה משנה? לא. הם מבינים שזה דברים עצומים. ותלוי בהם, הם מכריעים. אם אתם זוכרים, לפני כמה שורים אנחנו דיברנו, שתלמיד חכם הוא מכריע את הופעת הרצון האלוקי. הוא לא פסיבי, הוא לא ביצוע, הוא לא ביצועיסט. הוא מכריע, הוא חלק בלתי נפרד מעצם הופעה של דבר השם, של הרצון האלוקי. הוא שותף להופעה הזאת. והם מבינים שיש להם אחריות עצומה, גדולה מאוד. הם עכשיו מכריעים את ההיסטוריה כולה. והם מבינים את זה, כולם שם ברור את כל זה. במצב של כזה, אז יש להם לא רק כובד ראש, אלא הם פועלים בצורה חריפה, ועושים החלטות קשות, מזעזעות. ולמה כל אחד סבר שזה כבר הגיע הזמן, וזה סבר שלא הגיע הזמן? את זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. טוב, נעצור.